שוב ערב טוב. לפורום באינטרנט הגיעו שאלות מליאור ומנמרוד ומהללי. יש עוד מישהו שכבר יודע שיש לו שאלה, שיתוף, בבקשה.
יש לי שאלה, אם יהיה זמן, שאלה פילוסופית.
פילוסופית, אוקיי. אולי? אולי? לא אמרת שאלה. אז נראה? לא, אבל יש שאלה. לא עכשיו. אנחנו נעשה את זה לפי הסדר. אוקיי, 100%. טוב, ליאור. רוצה את השאלה מודפסת?
מה?
רוצה את השאלה מודפסת?
אני שאלתי אז, על אופי שדוחה אותך. שמעתי את ההקלטה, מאוד אהבתי מה שהוא אמר, למרות שזה נשמע לי קצת פרפש כזה, מאוד קשה לעשות. הוא אמר על אופי את אנשים שפוגעים בך פיזית, צולבים אותך. כבר מיידית שלי זה היה לצלור אותם חזרה, אבל עניין אותי לדעת, אם זה יכול לדבר על איך אני אוהבת מי שדוחה אותי. אני מתחברת ולאט לאט לרעיון הזה.
איך לאהוב את מי שדוחה אותך? שאלת באינטרנט גם מה זה אהבה חובקת קול. זה עוד משהו. אוקיי, יש כאן בעצם שתי שאלות. אני חושב שכן, כי השאלה שלך במקום שבו את נמצאת היום, איך לאהוב את מי שדוחה אותי, זו שאלה פרקטית שיכולה להיות לתשובה, איך לאהוב באמת, מרשם או משהו, אבל זה באמת קשור לדרך הרוחנית, מה הצד הנכון לעשות או איך או מה או משהו כזה. בעוד שהשאלה לאהבה חובקת כל היא שאלה שבעצם מזמינה צד צנג, היא מזמינה את האמת, היא מזמינה להגיד באמת מה זה אהבה חובקת כל, מה היא אהבה ומשהו כזה. זה שונה, אוקיי? זה שונה איך לאהוב ומה היא אהבה, זה שונה. אז נתחיל מהקל, איך לאהוב. רם דס אומר שהמורה שלו, ששינה את חייו, נתן לו הוראה אחת פשוטה. לא, זה מורה אחר, הודי. נתן לו הוראה פשוטה, וההוראה הייתה, פשוט תאהב את כולם. פשוט תמשיך לאהוב את כולם, לא משנה מה קורה. לא משנה מה הם עושים לך, לא משנה, פשוט תאהב ותאהב. זה היה סוג של טיצ'ינג, זה היה סוג של הוראה רוחנית, זה היה סוג של דרך שהוא נתן לו. דרך כזאת של לאהוב את כולם כל הזמן. וכמו כל דרך רוחנית טובה, יהיה בה משהו שיגע בטוטליות, יהיה בה משהו טוטלי. לקחת איזשהו היבט וללכת איתו עד הסוף בטוטליות, אוקיי? וההיבט שהמורה של רם דס בחר עבורו זה לאהוב את כולם, אוקיי? זה לא אומר שזאת הדרך היחידה, או שזה האמת, או שזה הדבר האמיתי, או משהו כזה. זה אומר שהוא נתן לו דרך מסוימת. אוקיי? ורם דס הציע למאזין באותה הקלטה גם כן את אותה דרך, כי הוא ראה שהיא יעילה, הוא מציע לו את אותה דרך. אז בתור דרך רוחנית אפשר לנסות לאהוב את כולם, אפשר לנסות להשקיט את המיינד לגמרי, אפשר לנסות לקבל הכל כמו שהוא, שזה יהיה גם כולל שנאה וכולל את כל שאר הרגשות שהם לא אהבה, נכון? זה יהיה לקבל את הכל, או להשקיט את המיינד לגמרי, או לאהוב את כולם. ויש עוד סוגים של, של הליכה טוטלית בדרך. הדרך שאני מדבר עליה, שאני משתף אותה, הדרך שלי לא הייתה לאהוב את כולם, לא משנה מה. אולי אפילו קצת ההפך. הדרך שלי הייתה טוטליות בחיפוש האמת והגעה להערה, כשאני עובר כל פעם שאני מגיע לאיזושהי פאזה מסוימת של עצמי, הדרך האני שאני רואה כרגע, אני עובר דרכו וממצא אותו. אני חווה את החוויה במלואה, מה שקיים כרגע, האמת הזמנית שלי כרגע, אשלייתית ככל שהיא תהיה או לא. וזה אומר שכשאני נמצא במצב בחיים שבו אני שונא את האנשים, את כולם, לא משנה, אפילו את אלה שאוהבים אותי, נעשה את זה הפוך לגמרי. כשאני נמצא בשלב בחיים שבו אני, בתור מחפש רוחני, בשלב שבו אני שונא את האנשים, אני שונא אותם. אני הולך עד הסוף עם לשנוא אותם. ואם אני מאוכזב מהם, או שאני מרגיש שהם נוטשים אותי, או עוזבים אותי, או אני מרגיש שהם דוחים אותי, או אני מרגיש שאני דוחה אותם, או שאני מרגיש, כל השאר הרגשות האשלייתיים במרכאות, כי כשאני מחפש אני עדיין לא יודע שהם אשלייתיים, אני חווה אותם כאמת, עובדה. כל הדברים האלה, הדרך שלי הייתה ללכת לחוות אותם עד הסוף. להיות הדבר הזה, להיות הדבר הזה עד הסוף. אבל לא מסתייגויות, לא, אני קצת נוטשים אותי, אבל לא נורא, וזה, וגם זה גם לא אמת, זה אשליה, כי כולנו אהבה, לא כזה. לעמוד מאחורי מה שאני, לעמוד מאחורי האשליה שאני יוצר. אם אני, האשליה שאני יוצר היא שאני ילד נטוש, ומאוכזב, ובודד, ושונא, ונוקם, ברצון שלי לנקום, אז זה מה שאני. אני לא משקר בכלל, אני לא מתפשר בכלל. אני אהיה הדבר הזה עד הסוף. אני עשיתי את זה כי שמתי לב שיש איזשהו גבול. אם אתה עושה דבר באמת בטוטליות עד הסוף, אתה לא יכול באמת לעשות אותו כל החיים. זה לא יכול להימשך 10 שנים. זה מגיע לכדי מיצוי. והאמת שזה בדרך כלל מגיע לכדי מיצוי מהר ממה שחשבת. אוקיי? שמתי לב שאם אני נמצא במצב הזה, אני לא היה לי שונא את כולם, אבל אני חושב שמתישהו היה לי שונא את כל הנשים, אם אני לא טועה. אבל לפחות. אבל היה לי בהחלט פאזה של אני ילד בודד ונטוש, שלא ראו אותו, וזאת ההוויה שלי, וככה אני מסתובב בעולם. לא משנה עם מי, תמיד הכאב הזה יעלה. ואם מישהו עכשיו כן רואה אותי, אז רק זמני עד שהכאב יעלה, וזה מי שאני. ידעתי שזה טריפ. ידעתי שזה פצע מהילדות, שהוא מחשבה, שהוא הופך להיות תחושה גופנית איפשהו פה, ושאני חי אותו, ואני מייצר ואני משליך אותו על העולם. ידעתי את זה כבר, כבר עשיתי מדיטציה, וחקרתי מספיק בשביל לדעת את זה, ועדיין אמרתי לעצמי שאני, עד הודעה חדשה, כל עוד זה מה שמתקיים בי, אני אהיה הילד הזה. והייתי, קמתי בבוקר, בוקר טוב, אני הילד הנטוש, שלא רואים אותו, וגם היום זה יחב לי. כן, אני מתקשר לפקידה בבנק, שלום, גם היא לא ראה אותי, גם היא נוטשת אותי, גם לא אכפת ממני. כן, היא רק מציעה לי הלוואות שאחרי זה יקחו ממני ריבית, רק חושבת על עצמה, בדיוק כמו אמא שלי, ואחרי זה גדל האוברדרפט שלי, ואני אסתבך, והיא לא ראה אותי בכלל. וככה עם המוכר במקולת, ועם הבוס, ועם הקולגות, ועם החבר, ועם החברה, וככה הייתי בצורה מאוד טוטלית. עד ששמתי לב שאני לא, שזה לא עובד יותר, זאת אומרת שמשהו השתנה. המיצוי של זה הביא אותי לפאזה חדשה. ואז קמתי לבוקר יום אחד אחרת, עם טריפ אחר, בסדר? או עם משהו אחר. אבל אז יכולתי להגיד לעצמי, אוקיי, השתנה, מה אני יכול לעשות? הייתי מאוד רוצה להישאר ילד הנטוש, אבל זה השתנה, מה אני יכול לעשות? אני ידעתי שאני לא בולם את זה בעצמי. ידעתי שאני לא אחראי, אני מפסיק את ה משא ומתן הזה, תישאר עם התחושה הרעה, תישארי, תלכי, לא, תישארי עוד קצת, לא, תלכי, לא, אני מוכן שתהיה עד פה, אבל מנה שתלכי יותר מאוחר. הפסקתי את כל הדיאלוג האינסופי הזה עם הסבל, וכשהסכמתי שהוא יהיה שם, בצורה שלו הנוכחית, לצורך העניין, אני שונאת את כולם. הסכמתי שזה יהיה בצורה הנוכחית של זה, עד הסוף. וברגע שהמשא ומתן נגמר, אז הסבל מוזמן להישאר, ויום אחד הוא פשוט הולך, או משנה צורה. ואז אני יודע שזה לא קשור אליי. הוא החליט שהוא מיצה את הביקור שלו אצלי. משהו התבהר, משהו השתנה, משהו מיצה את עצמו, משהו נמאס אפילו, והאטום סבל הזה, האטום הזה שמסתובב סביב עצמו של הסבל, המחשבה הזו שמסתחררת, אני לא אהוב, אני לא אהוב, אני נטוש, אני זה, לא אוהבים אותי, לא רואים אותי, אני דחוי וכו'. האטום סבל הזה החליט לשנות צורה, או שהוא עזב. ואז מה נשאר? נשארו אטומי סבל אחרים. קצת נשאר משהו אחר. ההליכה, המצב הזה שבו אני מתעורר בבוקר ומשהו השתנה, זה לא אומר שהאלמנט סבל הזה הוכחד לתמיד. אני לא אומר את זה. אוקיי? בכלל, חופש הוא לא כשמשהו מוכחד לתמיד. חופש הוא כשהכל יכול לבוא באופן חופשי. אני פתוח להכל. אז ביום הזה שהסבל עבר, לא הסבל כולו, האלמנט הזה של הסבל, למשל, אני ילד שלא רואים אותו, נטוש. היום שבו הוא עבר, זה לא היום שבו זה לא יעלה יותר לעולם. איזה כיף. זה לא זה. זה היום שבו קמתי וזה אחרת, והסבל הזה יכול לחזור תמיד. ותמיד שהוא יחזור, אני אקבל אותו בברכה, והוא יכול להיות כמה שהוא רוצה. הוא הפך להיות בן בית. בסדר? מלהיות ילד דחוי בעצמו, הרגש עצמו מלהיות ילד דחוי, הפכתי אותו לילד שלי, לבן בית בביתי. אני האבא והוא אחד הילדים בבית. אני הפכתי להיות האבא שמאפשר, אבל תמיד הייתי האבא, תמיד הייתי האבא של הרגש הזה, אבל הייתי אבא שדוחה את הרגש הזה. בסדר? הרגש הזה היה הילד הדחוי שלי, אני לא רוצה להרגיש נטוש ובודד, כן? ואולי קצת באיזה סדנה, אבל לא כל היום, לא כל הזמן, כן? איך אני אחיה ככה? הייתי אבא כזה שקצת דוחה את הילד שלו ושולל אותו, ומה שעשיתי זה שהפכתי אותו לבן בית שלי, הפכתי אותו לילד אהוב, שאני מוכן שיחיה לי בבית כל הזמן, הוא חלק מהבית שלי, ומה שכמו שקוראים ילדים, הם ילדים מתבגרים, בסוף מוזבים את הבית, אבל הם תמיד חוזרים לארוחת ערב יום שישי, נכון? אז הרגע שזה גדל, התבגר, יצא כבר, יצא למסעותיו, אני לא יודע, אולי נסע להודו, כשעזב אותי, והוא עדיין חזר לארוחות שישי, וכשהוא חזר, הוא לפעמים, כן, נתן את, אמר את דברו, כן, הוא אמר את דברו, כשהוא חזר, כמו שילדים לפעמים באים לארוחת ערב, עדיין מתלוננים אצל ההורים, גם בגיל 30, 40 ו-50, מה קרה איתו בסוף, מהילד? בסוף הילד הזה הופך להיות חבר. הוא גדל, כן, וכשילד גדל מאוד מאוד, בסופו של דבר, כשהגילאים ממש מתקרבים, כאילו, עם ההורים 40 ו-65, 50 ו-75, כשזה מתחיל להיות שני אנשים מבוגרים, מתחילים להיות פשוט חברים, אין כל כך אתה יותר את האבא שלי, זה כבר משהו שייך לעבר. בעבר, הילד הזה היה, הייתי אבא שלו, היה ילד שלי, ודחיתי אותו, ואז נתתי לו להיות בבית, ואז הוא עזב להודו, ואז הוא חזר, ואז הוא בא והתלונן, כל זה היה עבר, ועכשיו אנחנו שני חברים בוגרים, אני והילד, ועדיין לפעמים הוא מזכיר את זה, לפעמים הוא אומר לי, אתה זוכר שהייתי פעם ילד נטוש ובודד וזה, ואני אומר לו, כן, 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 נכון, איזה קטעים זה היה פעם. וזאת מערכת היחסים שנשארת. בסדר, אם נצמד למטאפורה, אם לא נצמד למטאפורה, נעלמו הילד והאבא, זה הפך להיות פשוט, נעלמה המטאפורה, נעלמו הילד והאבא, זה הפך להיות כן, משהו שהמטאפורה מוגבלת לגביו. בסדר? מה היו השאלות? בדרך היו שאלות? כבר לא?
איך הגעת לזה?
איך אפשר? השאלה הייתה, איך אפשר, איך אני יכולה לאהוב את מי שדוחה אותי? והתשובה הייתה, לסיכום, שהדרך הזאת של לאהוב את כל מי ששונא אותך, זה דרך לגיטימית, שאפשר לעשות אותה. זו דרך של טוטליות מסוימת, שעשה למשל רם דס. אבל הדרך שלי הייתה אחרת, ואז הסברתי את הדרך שלי. הדרך שלי הסברתי אותה, הטוטליות של להיות בדבר, ברגש עצמו, באמת האשלייתית הזאת, עד תומה, עד מצויה. אוקיי? וזה אומר, ולגבי האהבה זה אומר, שאם אני הולך בדרך הזאת, אז אני אומר, אוקיי, אם אני אגיע יום אחד למצב שבו אני אוהב את כולם, אז הגעתי למצב שבו אני אוהב את כולם, ואם לא, אז לא. יש פה משהו מאוד טוטלי, את שומעת, כאילו, אין לי אידיאלים, כאילו, בדרך שלי לא היו אידיאלים, מראש. לא אמרתי, אני אוהב את כולם יום אחד, אני רוצה להגיע לזה. לא, אני, האידיאל שלי היה, אם אפשר לקרוא לו אידיאל, מה שהאמת, כלומר, מה שקיים, מה שאמת. ואני אלך עם זה. בסדר, אם בסוף אני אגלה שהאמת היא שאני באמת שונא את כולם, וכל העולם הוא שנאה, כולנו שנאה, וכולנו נפרדים, אם הגעתי לאמת הזאת, אז זאת האמת. אם אני אגיע לאמת שכולנו אהבה וכולנו אחד, זה נשמע, זה מצלצל מוכר, ואם זה האמת, זה מצוין. כן.
לא, אבל אי אפשר לאהוב את כולם. זה משימה
בלתי אפשרית. אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים לשאלה השנייה.
רגע, אז אם אני רוצה לאהוב גם מישהו שאומר אותי, אז אני שם משהו. מלאכותי כל היום, כי הרי ככה זה לא יכולה לאהוב את זה, אז זה פייק אצלי מייקית, ממש ככה.
זאת אומרת,
אני משחקת איזשהו משהו, כי
אין לי
קשה לאהוב,
שדוחה
אותי בהתחלה.
את שואלת אם אני אבחר בדרך הזאת, של אוהב את כולם.
אני רוצה לבחור.
אם את רוצה לבחור.
לא, את אלה שדוחים אותי, קודם כל, איך להבחר.
כן. למה את רוצה לאהוב את מי ש... למה את רוצה לבחור בדרך הזאת?
זה נראה לי יותר דרך שלי גם. זאת אומרת, אני כבר עשיתי את מה שאתה אומר, שאתה מציג את כל הדברים. אני נכנסתי הרבה דברים כאלה, נראה לי שמציתי, נראה לי שזה היה next level כאילו לעשות, השלב הבא שלי. אז נראה לי גם שזה לא כל כך קשה.
תגידי, האם יש, אני שואל, האם ברצון הזה לבחור לאהוב את כולם, האם זה כולל את הדחייה של, לא, האם זה כולל את הדחייה הפנימית שלך, שאת רוצה להפסיק את הרגש, את הכאב של לסנוע אותם, לכעוס עליהם? אוקיי. כי אני חושב שכאן...
יש לי אינטרס טוב.
כן. כן. הבינה, זה כן, זה מה שבעייתי בעיניי, כי אז את מנסה לאהוב את כולם, אבל אז בעצם יש שם את ה, כאילו את האמת היותר עמוקה במחרות, שאת בעצם לא אוהבת, ואז מנסה, בעצם כל הטריפ הוא לנסות לדחות איזושהי אמת, איזשהו חלק ממך. אז אני, לא סתם לא בחרתי בדרך הזאת, אני באמת לא, לא רואה את העדיפות שלה. ויחד עם זה אמרתי שהיא לגיטימית, והיא לגיטימית. אני חושב שמה שרמדס עשה עד כמה שהקשבתי לו, זה פשוט להחליט החלטה נחושה שהוא אוהב את כולם, נקודה. זה כאילו מין, לא משנה מה אני מרגיש, אני אוהב אותם. זאת אומרת, מין לעשות הכל כדי לאהוב אותם. אני זוכר שאפשר, אם אתם מוצאים בעינייך, ואת כאמור, a light onto yourself, את האור לעצמך, מה שאני אמרתי זה דבר אחד, אני מורה אחד, אבל את יכולה להקשיב לרמדס, אני יכול גם לתת לך הרבה הקלטות שלו, אפשר להוריד באינטרנט, ואני זוכר שהוא מדבר על זה שהוא שם את סדרה של תמונות מול המיטה שלו בבוקר, כשהוא היה קם, זאת אומרת, זה היה ליד המיטה שלו, וכשהוא קם הוא התבונן בתמונות האלה, והוא שם תמונות של המורה שלו, המהרג'י, ואת אננדה מיימה, שזה עוד איזו מורה רוחנית מלאת אהבה וחמלה, והוא שם את הנרי קיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר, שהיה הדמות השנואה עליו ביותר בזמנו, שהיה פשוט לא סבל אותו לחלוטין, מכל הבחינות, כן, פשוט הבן אדם שהביא לו את הסעיף. ואז הוא אמר כזה, בוקר טוב, מהרג'י, בוקר טוב, אננדה מיימה, בוקר טוב קיסינג'ר, כזה, אוקיי? והוא לקח את זה בתור פרקטיס, הוא לקח את זה בתור המטרה הרוחנית שלו, לקום כל בוקר מול הפרצוף הזה של בן אדם שהוא לא יכול לאהוב. ושם אותו, ושם אותו שיגור איתו. אז מבינת מה קורה כאן בעצם? בעצם מה שאני אמרתי שעשיתי עם הרגש השלילי, שהפכתי אותו להיות בן בית שלי, רמדס עשה את זה עם הנרי קיסינג'ר. בסדר, רמדס לקח את ההחצנה של השנאה, את ההחצנה של הרגש הזה, אני שונא את הבן אדם הזה, אני שונא אותו, אני כועס עליו, אני לא רוצה אותו, והוא שם אותו ככה, כמו שאני נתתי לרגש שלי להיות כל הזמן, אז רמדס שם אותו כאן, ככה, ומול הפנים שלו כל הזמן, וקיבל אותו בתור בן בית. כן, זה בעצם להגיד משהו די דומה למה שאמרתי, לא? זה בעצם אומר שכל עוד אני שונא את הבן אדם הזה, הוא יהיה כאן, ואחרי שהשנאה שלי תלך אליו, הוא עדיין יהיה כאן, ואז השנאה תמיד יכולה לחזור. כן, אני חושב שזה בערך, אם אני מנסה להסביר לעצמי לראשונה את הדרך של רמדס, נראה לי שזה מה שהוא עשה. צריך לשאול אותו. צריך לשאול אותו. לגבי רמדס, תקשיבי לו. זהו, אני לא מלך לחתר על מוארים בפגישות האלה. הייתה שאלה פה לגבי זה?
מה שלא, זה השיתוף.
אוקיי, רגע. ועכשיו יש את השאלה השנייה. השאלה השנייה היא לגבי האהבה חובקת הכל. כמו שהלילי אמרה את זה, אי אפשר לאהוב את כולם. מה זה הדבר הזה לאהוב את כולם? אנחנו חיים את החיים, אנחנו שמים לב שבאמת אהבה היא מין דבר מוזר כזה. קל לאהוב דברים מסוימים, אחרים זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר קשה, זה קצת כזה במצב של רעוע יותר, את האחרים ממש קשה לאהוב, ויש עוד איזה קבוצה שזה ממש בלתי אפשרי, זאת אומרת זה נראה כאילו את הדבר הזה אי אפשר לאהוב, את הבן אדם הזה, איך אפשר לאהוב דבר כזה? ואם ניקח את הדוגמה, אז צנדי למשל, אני חושב שהיא כלבה מאוד לאבבל, כאילו היא מאוד מאוד קל לאהוב אותה. אנשים בוקשים אותה וישר אוהבים, צנדי היא רכה כזאת ומקבלת את כולם, אוהבת את כולם, היא מאוד נוחה לאהבה. ניקו שכאן בחדר השני הוא גם כן חיה וגם כן בלי מיינד, אבל הוא כפי הנראה לפי עדויות טיפה יותר קשה לאהוב אותו. אוקיי. כן, ואז יש את האנשים שאנחנו אוהבים אותם, אבל יש להם כל מיני, הם נמצאים באיזשהו טריפ שהוא מקשה עלינו מאוד. אנחנו אוהבים אותם, אבל הם גם מזנים לנו את השכל, וכאילו, וגם הם כאב ראש, הם מטרד, או שהם כאב מסוים, הם מכאיבו לנו, או שהם מכאיבים לנו, וקשה לנו לאהוב אותם. ואז יש את החבר'ה הטובים, את אלה שפשוט, איך אפשר לאהוב דבר כזה? זאת אומרת, את המוטציה הזאת, איך אפשר לאהוב? אין בו שום דבר שאני יכול בכלל לאהוב אי פעם. ואז מגיע המורה הרוחני החצוף ואומר שאפשר לאהוב את כולם, ויותר מזה, זה טבענו האמיתי, כל אחד בתוכו יש איזה מישהו קטן, כזה, זה מין טוב טוב הגמד כזה שאוהב שאוהב את כולם, בסדר? שיום אחד יתגלה, יום אחד באמת כל האנשים כולל היטלר אנחנו נאהב אותם. וזה מזכיר לי באמת איזה פגישה אחת אצל לילי בנתב, זה פגישות לפעמים די מצחיקות, כי חצי מהחדר זה תלמידים רוחניים בכל מיני גילאים, וחצי השני זה קשישים מהמתנס הקשישים, שפשוט הם בין שני חוגים, והם באו גם לסאצנג. זאת אומרת, זה כזה פינג פונג, מקרמי, סאצנג. ואת חלק יותר בעניין וחלק פחות בעניין. ואז פעם אחת לילי אמרה, אנחנו צריכים לאהוב את כולם ולסלוח, וזה גם להיטלר. ואז אחת המאזינות המבוגרות אמרה, לא לילי, לא, את היטלר לא. וזה היה ממש ההתנגשות של הזאת שאני מדבר עליה. בין המורה הרוחני שאומר, אנחנו אהבה, אין ברירה, אוהבים את כולם, ולבין המיינד שאומר, לא, את היטלר לא, את כולם כן, אבל בסוף זה יהרג ובל יעבור, או יותר נכון, יהרוג ובל יעבור. אבל הדבר הכי חשוב שיש לי להגיד על זה, זה שאנחנו לעולם לא הופכים לבן אדם שאוהב את כולם. אנחנו לא הופכים להיות אדם שאוהב את כולם. זאת אומרת, האהבה החובקת הכל הזאת, היא לעולם לא מגיעה אלינו. כי זאת ההמתנה, אנחנו יושבים וממתינים שהיא תגיע אלינו ותציף אותנו. שהיא תחליף את השנאה והכעס והביקורת, היא תחליף ותציף אותנו, ואנחנו נתמלא באהבה החובקת הכל הזאת. ואנחנו נהפוך להיות אדם שאוהב את כולם. והדבר הזה בעצם לעולם לא קורה. מה שקורה הוא לגמרי אחר. מה שקורה הוא שהאדם שאנחנו מתפוגג, הוא הולך ומתפוגג, וכל הסיבות לשנאה, לכעס, לטינה, כל הדברים האלה, הסיבות האלה מתפוגגות, אוקיי? ומה שנשאר בסוף זה אהבה חובקת כל. אוקיי? זאת אומרת, אין בעצם מישהו שאני לא יכול לעמוד פה ולהגיד, אני אדם שאוהב את כולם, אני אוהב באופן בלתי מותנה, חווה כל, גם את היטלר. אני לא יכול להגיד את זה, זה לא יהיה נכון אם אני אגיד דבר כזה. אני יכול להגיד שכולנו אהבה חובקת כל, זה טבענו האמיתי, וכל מה שיש בינינו, והסיבה היחידה שאנחנו לא מביעים או חשים אותה, זה שיש איזשהו מחסום. אנחנו המחסום, האני הזה הוא המחסום, כן? אז סנדי עושה לי טוב, אני אוהב אותה מאוד בקלות, וניקו עושה לי, הוא קצת נודניק, אז הוא עושה לי, החתול, הוא עושה לי רע, אני קצת אוהב אותו פחות. האישיות הזאת שרוצה שיהיה לי נעים ולא נעים, מעדיפה, יש לה תמונה איך העולם צריך להיות, האישיות הזאת היא זאת שיוצרת את אשליית חוסר האהבה. היא זאת שגורמת לנו ליצור עולם אשלייתי, שבו אנחנו בעצם לא אהבה חובקת את כל. האשליה הזאת מתפוגגת, ומה שנשאר זה אהבה שהיא חובקת כל, והיא שונה ממה שדמיינו. היא שונה ממין אדם כזה שהולך ואוהב את כולם. זה שונה, זה מין אהבה שאין לך מה לעשות. זאת אומרת, היית רוצה לא לאהוב את כולם ככה, אבל אין לך מה לעשות, אתה כבר האהבה הזאת. זה עובדה, זה לא בכלל משהו שאתה עושה או מרגיש. זה זיהוי, שוואלה, אני אהבה חובקת כל, וכולם אהבה חובקת כל, ובכלל כל מה שיש זה אהבה חובקת כל. והסימנים היחידים בעולם למשהו שהוא אחר, זה בני האדם הנודניקים האלה, שיש להם מחשבות בראש, הם חושבים שהם לא. אבל אם אני אתאמת, אני גם יכול לחשוב שאני לא, אבל זה פשוט עובדה, מה לעשות? אני, זה מעבר ליכולתי להילחם בזה, או לעשות משהו אחר, או נגיד שאני אדמיין שזה לא ככה, זה יעזור, לא, אני עדיין זה. אוקיי? זאת האהבה חובקת הכל.
אז רגע, אז האהבה חובקת הכל זה בעצם היפוכה של שנאה, כעס, כל הרגשות האחרים שלי מורים, ואז נשאר אהבה? זאת ההגדרה שלה בעצם? שהיא בעצם
היפוך
של משהו?
לא, לא. האהבה שהיא היפוך, יש שני סוגי, נגיד שיש שני סוגי אהבה. יש אהבה אחת שיש לה הפך. אהבה שנאה. בסדר, זאת האהבה שיש לה הפך. האהבה שאני מדבר אליה זאת לא אהבה שהיא ההפך של שנאה וכעס. וכל אלה, היא לא ההפך שלהם, היא האימא שלהם. בסדר? היא לא ההפך שלהם, היא האימא שלהם. היא חובקת בתוכה את כל הדברים האלה. האהבה חובקת הכל, היא חובקת כל. בסדר, היא לא חובקת הכל חוץ משנאה. היא חובקת כל. היא חובקת כל, היא חובקת את אותנו בתוכה. היא בעצם, אפשר להגיד, המקום העמוק ביותר בתוכנו. היא בעצם המקום העמוק ביותר בתוכנו, שהוא... שהוא באמת אוהב וטוב ואוהב את החיים האלה ואוהב את כל האלמנטים שלהם והוא מכיל בתוכו גם את את הטעות הלא מודעת הזאת שנקראת מיינד אנושי שנקראת אדם זה כולל זה 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 כולל זה כולל זה הכל זה כולל הכל זה עוזר מה שאני אומר? זאת אומרת, כאשר אנחנו מסירים את האשליות של, שגורמות לשנאה וכעס, בעצם אנחנו לא מגיעים לדבר חדש. אנחנו לא מגלים דבר חדש שלא היה. אנחנו מגלים את מה שהיה תמיד, בסדר? ושהיה שם כמו רעש לבן. נכון, את הרעש הלבן שעכשיו של המזגן, נכון, אנחנו כבר לא, רובנו לא שומעים אותו, שמתם לב? שימו לב? אוקיי, הרעש של המזגן, זאת אהבה חובקת הכל. זה כל הזמן שם, זה די דומיננטי תכלס, די חזק המזגן הזה, די מריש. אבל אנחנו לא שומעים אותו, אנחנו שמים לב לבן אדם שמדבר, כמה משעמם, לעומת רכישת המזגן, שהיא בעצם הדבר שהוא כביכול חסר תוכן, אבל הוא כל הזמן קיים, והוא אהבה חובקת הכל הזאת שהיא טבענו. זאת התגלית. התגלית היא לשים לב לרחש המזגן שלא שמנו לב לב כל הזמן. כן. ואני רוצה להגיד משהו לגבי בני האדם המעצבנים, שכל כך קשה לאהוב אותם. שקודם כל, באמת מעצבנים. באמת, הם בלתי נסבלים. זה באמת נורא. כמות הביטויים של מניפולציה ושקרנות ותחכנות ואגוטריפים ונצלנות וחוסר אכפתיות והתעללות, ואני לא מדבר על איך שמתייחסים לבעלי חיים ולילדים, זה פשוט נורא. בני אדם, טלי מורה שאמרה, בני אדם הם המטרד של כדור הארץ. בסדר, הם המטרד. בסדר? כן, אם כל בני אדם היו נעלמים והיינו נשארים לבד, רק אני וכל החיות וכל העצים, אני חושב, אני לא יודע אם לכם, אתם יכולים להבחין בזה, אבל לי הייתה תחושת הקלה גדולה. סוף סוף, משהו מושלם, אוקיי, בלי המטרד הזה, בסדר? ויחד עם זאת, מה שאנחנו רואים בהתעוררות זה שהדמויות האלה שמשחקות את המשחק המעצבן הזה, כן, זה דמויות שמשחקות, זה לא מי שהם באמת. כשאנחנו מתעוררים, אנחנו מזהים שמי שאנחנו באמת, זה מי שהם באמת, מי שכולם באמת. זה אני, אתה והוא, כולנו אותו אחד, אותו דבר. והאני הזה הוא ממש ממש מתוק. בסדר? הוא חמודי. לצורך העניין, כל היטלר היה פעם גם היטלר בגיל 3. בסדר? זה התחיל מחמודי. התחיל מחמודי ונגמר במפלצוני, אבל זה התחיל מחמודי, והחמודי הוא בפנים, אפילו מאחורי הילד. אפילו הילד זה רק ביטוי מסוים, שהוא עדיין, יש בו כל מיני ניואנסים, אבל מאחורי הילד בפנים, בשקט שהוא התודעה שמתבוננת על הכל, זה ממש חמודי, וכולם ככה. בסדר, אפשר לאהוב את זה, את זה קל מאוד לאהוב. וכאמור, הוא לא צריך לאהוב את זה, זאת האהבה האוטומטית. היא אוהבת את עצמה, את עצמה, את מה שבאמת. היא לא מתייחסת כל כך לכל הדברים האחרים. יש אנשים מעצבנים, בסדר, מעצבנים, הם חושבים חוד מחשבות, בסדר, כאילו אני מאחל להם כל טוב. אני גם אעשה כמיטב יכולתי לעזור אם מישהו מבקש, אבל האהבה היא למהות, האהבה היא למה שאמיתי. בואו נשמע איזה שיר, אפשר לעצום עיניים. נשמע שיר. בבקשה, חיבוקי. מתקשר לשאלה האחרונה. השיר הזה, חיבוקי, לא יודע, אני מצאתי אותו באיזו תוכנית טלוויזיה, ומה שקלטתי את זה מהתוכנית טלוויזיה שנקרא חיבוקי, וכששמעתי אותו אז חשבתי שיש שם איזו אמת מאוד גדולה, ויש שם איזו אמת, זאת אומרת, כללית לגבי האדם, יש משהו נורא נכון בזה שהילד, זה הדרמת הפריימל בעצם, הדרמה הראשונית בילדות, שבעצם הילד פונה שוב ושוב, תאהבו אותי, תהיו איתי, מי יהיה איתי, מי יחבק אותי, מי ייתן לי נשיקה. והתשובות הן בכל מיני סגנונות שונים, לפעמים זה יותר דחייה, לפעמים זה יותר הזנחה, לפעמים זה יותר התעללות, ניצול, כפייה, מין סוג של זה. יש כל מיני ניואנסים, אבל בעיקרון התשובה ניכרת כאן בשיר. מצטער חמוד, אני במשרד, או משהו כזה, משהו שמרוכז בעולם המבוגרים, שיוצר את החלל הזה, את החור הפנימי הזה, שבעצם כל בני אדם מסתובבים איתו. זה לגמרי גלובלי, זאת אומרת, אין פה בעצם חריגים. כולם מסתובבים איתו כל הזמן, עד שהם נפטרים מזה, זאת אומרת, עד שהם מתעוררים מזה, או מרפאים את זה, אפשר לומר. אבל מי שלא עושה את העבודה, והרוב לא עושים, נשארים מסתובבים מזה כל החיים. כאילו, כולם זה בעצם בוגרי גן הילדים, מהשיר, שהוריהם במשרד. או במקום אחר שמעדיפים להיות, או שהם לא במשרד, הם הבית, אבל הם עושים דברים שהיה עדיף שהם כבר במשרד. זאת אומרת הם סורטים את הילד ככה שהיה עדיף שהוא יהיה במשרד. באמת אחת ההפתעות בתור גנן ילדים, שעסקתי בזה בעבר, אחת ההפתעות זה שהגעתי למקצוע וחשבתי שילדים התחילים להיות עם ההורים שלהם בבית כמה שיותר, ואסור לשלוח את הילד מוקדם מדי לגן, כי זה מזיק לו, זה נטישה, ואסור שיהיה יותר מדי שעות, רצוי רק עד אחת או משהו כזה. ואז הגעתי לגן וראיתי שבאופן כללי זה נכון, רצוי לילד להיות עם הורה ולא שלא ישלחו אותו בגלל 4 חודשים לגן 8-8 כזה. אבל, זה גם קורה, אבל, כל מקרה לגופו. יש כמה ילדים שאחרי שפגשתי את ההורים שלהם, אמרתי אולי טוב שהם יהיו איתי בגן, אפילו כל היום. כמה שפחות שעות נזק, זה יחסית, כאילו מין סוג שבקרת נזקים, יחסית זה עדיף. מה שאולי הכי מצחיק, שהחיבוקי הזה, זה בכלל לא שיר עמוק במיוחד. זה בעצם סדרת טלוויזיה שיש בבובה שנקראת חיבוקי, שמוכרים אותה לילדים בהרבה כסף, שמחבקת, וכאילו תחליף כזה, מין תחליף אם כזה, וכל השיר הוא שיווקי. זאת אומרת, לילד אין אמא, אין אבא, אין סבתא, יש חיבוקי, 200 שקל, והוא שלך, כזה. אבל שמתי לב שגם בשירים הכי חשוכים, מזווית אחרת אפשר לשמוע אותם ולשמוע את האור. טוב, אני אנסה לענות על כמה שאלות בזמן די קצר. אז נמרוד, הללי, גבי, שרית בשיתוף, היה פה איזה משהו? לא, שאלה פילוסופית. רק אם יש זמן, ורק אם יש זמן, שאלה פילוסופית, אולי נעשה מזה הדובדבן הרקוב שבקצפת. מאוד.
שאלתי שתי שאלות כלליות.
כן.
אחת, זה יכול לספר קצת על ההתעוררות שלך, מכנתה, שלבים. והשנייה היא, אני יכול לומר משהו על ההפגנות שקורות עכשיו בארץ. מה תאמר?
מה אני אומר? אוקיי. טוב, אני אקח את השאלה יותר, ככה נחפף את השאלה הראשונה עם הדרך הרוחנית שלי, כי מה זה כל כך מעניין, ועל ההפגנות אנחנו ניתן את הדגש, בסדר? אני יודע. הדרך הרוחנית שלי, זה כאב ראש. אני חושב שהעולם הסאטסנגים והמורים הרוחניים מלא בפולקלור הזה של סיפור ההתעוררות של כל אחד, נכון? יש את אקרט טולה עם היום שבו הוא התעורר באנדיקרון הקליני וראה הכל זורח ויצא החוצה וזה, ויש את אושו עם העץ שהוא יושב מתחת לעץ או לא יודע מה, והכל מתמוטט, הקירות פתאום לוחצים עליו והוא יוצא לאור, וכמובן קייטי והג'וק, כן? ועוד כאלה שהאוטובוס ברח להם ושם התעוררו. מה? תגידו עוד כמה? תיאור במונית. דרך אגב, יש איזה, מבחינה סטטיסטית, הסיכוי כנראה לתחבורה ציבורית גדול יותר מאשר ברכב פרטי. אז רכבות, אוטובוסים ומוניות בעדיפות גבוהה, רכב פרטי ואופנוע למכור. מה? זה גם עוד טיעון למה המדינה צריכה יותר להשקיע בתחבורה ציבורית. ולא סתם בהודו יש יותר מוארים. המערכת הרכבות שם, אחת הגדולה בעולם, באחד טוב, כן. מה?
יותר מעניין אותי איך אתה מזהה, מתי זה הסטור הראשון, ואחר כך
אז התחלתי להגיד, אוקיי, הפולקלור הזה, אז אני איכשהו מרגיש שזה סוג של התנגדות להוסיף את עצמי לפולקלור, עם הסיפור ועם ה... כן? כי אני תוהה כאילו מה זה נותן, יש איזו חשיבות מסוימת שאתה שומע שבן אדם מתעורר, אבל האמת, כבר שמעתם כל כך הרבה אנשים את הסיפורים שלהם, אז מה הסיפור שלי בעצם נותן? מה עוד משהו להשוות איתו? כאילו עוד משהו לדעת עליי? זה מה, אני הופך לדמות יותר גיבור איזשהו סיפור? אז לא בא לי. לא בא לי לספר את הסיפור. לא עוד השראה?
לא הסיפור עצמו, אבל בצורה אחרת.
אוקיי, אז אני לא, אז רק אני מביע משהו שאני חושב שהוא חשוב, אני לא סתם. אני אומר, כאילו, אני רוצה לתת משהו אחר, לא את הסיפור שלי, איך שהתעוררתי. אז אני אגיד ש... אני אתן את זה סכמטית כזה. אני מקווה שזה מספיק מעורר השראה גם כשזה סכמטי. שעיקר הדרך היה הבשלה להתעוררות. עיקר הדרך היה מה שבעיקר שיתפתי כאן, למשל בשאלה של ליאור. השלב הראשון היה להכיר את הדרך הרוחנית, לעשות היכרות איתה, לראות מה זה, לשמוע את אושו בהתחלה, ואז עוד מורים מוכניים די מהר, ולשמוע, מה זה הרע, על מה הם מדברים, על מה מדובר, מה צריך לעשות בשביל זה, ברמת ההשכלה, ברמת הידע, ללמוד על זה. די מהר, תוך פחות משנה, השלב השני היה החלטה נחושה, שלא לא ברור אם אני עשיתי אותה, או שפשוט לא יכולתי שלא לעשות אותה, נאלצתי לעשות אותה, שהיא, שההערה היא בעדיפות ראשונה ויחידה בסדר העדיפויות שלי. אני בחיים האלה אגיש אותם לחיפוש ההערה, כי אם לא, אני מה זה פרייר, כאילו, אם לא, אני לא רוצה אחרת, אני לא רוצה את כל שאר הדברים. אני רוצה להגיש את עצמי לזה, מין כמיהה עמוקה וטוטלית, מין קריאה פנימית כזאת, שאני חייב לראות את זה. מה שמדברים עליו, אני חייב לראות את זה. ואם אני לא אצליח, אני לא אצליח, אבל זה לא אשמתי. כאילו, אני את המיטב אעשה. אני לא אצליח, what to do. אני אחיה כמו שחייתי, לפחות הייתי מחפש אותנטי, לפחות הייתי נאמן לקריאה הזאת. ואם אני אצליח, סבבה. אז זה היה השלב של המין ההחלטה, או השינוי. עמדה, זה היה מאוד בסיסי. שמי עוד סוג של תחביב, עוד סוג של התעניינות, עוד סוג אפילו התעניינות, תחביב עיקרי, זה הפך להיות בעצם למה שמכתיב את החיים והופך להיות המרכז שלהם. ואחר כך הגיע הגיעו כמה שנים של מדיטציה ותרפיה. והשילוב ביניהם. תודה רבה לאושו על השילוב, על הזיווג המוזר בין השניים. עבורי זה היה מאוד מאוד טוב. תרפיה זה סדנאות פריימל, שבהם חוקרים את הילדות וחוזרים לילדות בצורה חווייתית ומבררים מה היה שם ומכירים את התכנים האלה הרגשיים המאוד קשים שמלווים אותנו. סדנאות טנטרה, שבהם מכירים את המיניות ואת את היחסים החברתיים שנורא משגעים אותנו, הדחייה והזה והמשיכה והמין עצמו והעירום והבושה מהעירום והבושה על עצמי והגבריות והנשיות. לומדים את זה מאוד מהר, כי לא לומדים את זה תיאורטית באוניברסיטה, לומדים את זה חווייתית. אתה בא לקבוצה, אתה ישר רואה מה קורה עם המיניות שלך, מה קורה עם הרמה החברתית, הרומנטית, ואתה עובר דרך זה ולומד את זה ומטפל בזה. אז פריימל וטנטרה וסדנאות נוספות שנראו לי מעניינות, חשובות, קודיפנדנסי, תלות הדדית, זה גם סוג של סדנה שיש בפונה, כל העניין של יחסים זוגיים וחברויות קרובות, התלות הדדית שאנחנו כל הזמן מתבחבשים איתה בעצם. סדנאות מהסוג הזה, וגם טיפול פסיכולוגי ממש, ללכת לפסיכולוגית ולברר את סיפורי הכאוב. זה בתחום התרפיה, בתחום המדיטציה. בהתחלה יותר מדיטציות דינמיות, כמו הקונדליני שעשינו, ודינמיק, ומדיטציות אחרות, דינמיות, שעוזרות ומובילות למדיטציה. אחר כך מדיטציה עם מוזיקה, שזה לשבת ולשמוע, לשבת ולהתבונן, ושהמוזיקה ממלאת את החלל, ואז יש שקט. לשבת בשקט, והיא שוב באה למלא את החלל, וישוב שקט, מין פלייליסט שכזה. ולבסוף, פשוט ישיבה והתבוננות בהכל. הרבה שעות. הדרך הזאת הובילה אותי למקום יותר ויותר בשל. יותר ויותר בשל, זה אומר שהמיינדפאק פינה את מקומו לסוג של הבנה שאין בו תועלת. זאת אומרת, יש איזו הבנה שהמיינד יותר ויותר מוגבל ויותר ויותר כן, אשלייתי וחסר מוצא. זה חלק מההבשלה. וההבשלה היא, יש לה עוד אלמנטים שהם רבים מספור. אני לא יכול אפילו לשים את האצבע בדיוק מה זה. נק אומר שהדרך הטוטלית הזאת שאני מציין הביא אותי למקום מאוד מאוד בשל. אחר כך הייתה היה גילוי חשוב עם המורה הרוחנית דולנו, שאני לא אפרט אותו כי זה הפתעה. ואחריו הייתה עוד תקופה של מין סוג של כבר חיי, זה כבר לא בדיוק, זה לא בדיוק סוג של חיפוש, זה יותר מין שהייה באמת שנתגלתה והתבוננות מה קורה. זה סוג, זה מין פאזה אחרת של חיפוש, פאזה סופית כזאת של חיפוש. ובשעה מסוים יכולתי לומר שיש זיהוי מלא של הערה, או זיהוי מלא של מה שדיברו עליו, ה-X הזה, האמת, אפשר נקרא לזה. יש חופש מוחלט, חופש מסבל כמובן. יש את הגיחוך הזה שדיברתי עליו בהתחלה, הגיחוך הזה שאמרתי שהוא התגלית המרכזית. וזהו סוף הדרך. וזוהי ההתעוררות, ההתעוררות בהי הידיעה, כמו שאומרים.
היה גם ייאוש מתישהו.
כן, ייאוש הוא חלק בלתי נפרד מאותה הבשלה שדיברתי עליה. במורה
הזאת היית
לידה?
היית מוש? מולה,
כן. כן.
למה נחכה לייאוש?
לא נחכה. המסר היה לעשות את הדרך. אוקיי, אבל המסר היה לא לחכות, כמובן, לדברים שיקרו. אם יש פה מסר חזק שאני אומר, שאני משתף, שהוא אפילו מנוגד למסרים של מורים רוחניים אחרים. יש מורים אחרים שאומרים, אל תעשה כלום. כל פעולה שלך בכלל חוסמת את זה, אתה תמתין, זה רק חסד. תיסע הרבה בתחבורה ציבורית, תנסה להסובב במקומות לא נקיים במיוחד, שיש ביוב, אולי איזה ג'וק יעלה, ואתה אל תעשה כלום. ואני אומר בעצם את ההפך, אני אומר בעצם שעשיתי, עשיתי כמיטב יכולתי, עשיתי יותר ממיטב יכולתי, עשיתי את כל מיטב יכולתי ועוד. הייתי טוטלי לחלוטין. זה מה שאני משתף.
כמו שאומר, לפעמים אל תעשה כלום, ועובדה שבכל זאת הוא ייצר את הפריים ולבחור. אבל הוא גם אומר,
כן, בשבילי זה היה להיות טוטלי, כלומר לעשות הרבה דברים, ללכת לסוכן נסיעות, לקנות כרטיס להודו, לבוא למטוס, לנסוע להודו, לקחת מונית לפונה, לזכור דירה בפונה, להיכנס לאשרם, את כל הפרוצדורה של להיכנס, להגיע, לקום בשש בבוקר מוקדם, להגיע למדיטציה וזה, ואז לשבת, sitting silently, doing nothing, the spring comes and the grass grows by itself. גם וגם.
הרגש לגיחוך היה הרגש של הערה? כשהגעת לגיחוך, הבטיחה אותי שאנחנו בעצם כלום? זה לא היה וואו, אהה מומנט, כמו שהם כל הזמן אומרים.
אהה. קשה מאוד להגיד איך, מה זה מה זה גיחוך. כל מילה שאני אומר כאן היא עכשיו חוטאת לאמת, והיא יוצרת את הפולקלור שאני אמרתי שאני לא רוצה לעשות. היא יוצרת את התמונה בראש, אצל מי? אצל השומעים, אצלכם. היא יוצרת את התמונה בראש של אדם שהולך במקום מסוים, ואז הוא הולך והוא עדיין בור, אוקיי? הוא עדיין סובל, הוא עדיין באשליות, ואז הוא הולך, ואז יש לו את הספציפי שלו, אם זה אוטובוס, רכבת או זה, ואז מה שקורה לו, ואז יש תמונה מנטלית בראש שיש משהו שממתין לה, יש משהו שמנסה לשחזר אותה, ויש איזה מין תהייה, האם גם לי זה יקרה אותו דבר, ואולי כמו אקרט טולה דווקא. אבל זה לא יקרה, לא כמו אקרט טולה ולא כמו בארון קייטי, זה יקרה כמו שזה יקרה לכם, בסדר? זה לא יקרה כמו שום דבר, לא יהיה לזה צורה, ויכול שלא יהיה לזה צורה בכלל, בסדר? ולא יהיה שום זה, זה יהיה כאילו, אוקיי, אז זה הוא התכוון, סבבה, בוא נלך לשתות קפה. כאילו, אולי זה יהיה ככה. כאילו, כן, כאילו, אוקיי, בוא נראה, הילדות שלי זה לא בעיה, יחסים אין בעיה, אהבה נפטרה, זה, אני כלום, אני אהבה, הכל יש לה, אני לא המחשבות שלי. יאללה, לחיים, כאילו, בוא נמזוג איזה כוס בירה, ומה, יש היום חצי גמר, כבר התחיל. בסדר? אולי זה יהיה ככה, כל אחד, כאילו. בסדר? לגבי ההפגנות? מה אני אגיד על ההפגנות? הפגנות, יש הפגנות בארץ, מפגינים, אנשים מפגינים, רוצים, יוקר המחיה מפריע להם בעיקר, והם רוצים שהמוצרים יהיו יותר זולים, שיהיה יותר קל לחיות את חיי השפע. זאת אומרת, אנחנו, אם מסתכלים על ההיסטוריה, יש ספר ממש ממש טוב שנקרא קיצור תולדות האנושות של ההיסטוריון הישראלי יובל נוח הררי. סקירה מגניבה וממצה, אני לא מבין איך לא קראתי את זה עד היום, זאת אומרת, כל כך הרבה דברים שלא ידעתי על ההיסטוריה האנושית מימי ההומו סאפיאנס תחילתו, אפילו לפניו, ההומואים האחרים שהיו שם, ועד ימינו, והוא סוקר שם את ההיסטוריה, ובואו אנחנו באנו, זה צרות צרורות, הפריים הזה עוד כלום, מה שהיה לנו בגלגולים הקודמים או בהיסטוריה של אבות אבותינו, אם נקרא לזה ככה, זה על הפנים, זה צרות, זה רצף של מלחמות, דיכוי, אתם לא, זה קשה לדמיין, זה נורא, אפילו ההומו סאפיינסים וההומו ארקטוסים, הם רצחו שם אחד השני כנראה בקבוצות, כנראה שהיו שם טבח כבר אז, כאילו הם עוד לא היה להם בכלל את כל ה... את כל הרעיונות של מדינה וזה, כבר אתם תפכו אחת השני. קיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו עכשיו בישראל 2012, בעולם המערבי, אנחנו חיים חיי שפע, נוחות וביטחון ועונג שהם, שכל אדם אחר בהיסטוריה, כולל הרבה אנשים שחיים היום, כולל רוב האנושות שחיה היום, זה בשבילה חלום רטוב. בסדר, בשביל הסודנים שבאים לפה מסודן, חיים בדרום תל אביב, בתחנה מרכזית, מעל האוטובוס, כאילו, שיוצא לחיפה, זה כאילו חלום רטוב, זה כאילו, זה כמו ארמון. ובשביל אנשים שחיו בימי הביניים, או לפני כן, או בתקופת המהפכה החקלאית, או המהפכה התעשייתית הרבה יותר מאוחר, הם, בשביל כולם לחיות כאן בדירה כזאת שנראית ככה, עם איזה אוטו שחונה בחוץ, ועם ביטוח לאומי, קופת חולים, משטרה שתבוא בכל רגע, מחבי אש, לא יודע מה שאתם רוצים, אנחנו חיים חיי שפע מטורפים, כאילו. אנחנו ברי מזל, בני מזל, בצורה מטורפת. ואנשים רוצים להפגנות כי הם רוצים שזה יהיה טיפה יותר קל. זאת אומרת שיהיה אפשר לצאת לעבוד פחות וקצת לקנות יותר בזול. קצת, כאילו, אף אחד לא רוצה שיהיה אפשר פתאום כאילו, אפשר להפסיק לעבוד. הם רוצים להמשיך לעבוד, להמשיך לצרוך והרבה, פשוט שזה יהיה יותר קל קצת ונוח. אז אנשים מפגינים על זה, ואני חושב שזה יהיה בסדר אם הם יצליחו, ואז גם לי יהיה קצת יותר זול לקנות כל מיני דברים, וזה יהיה בסדר גמור אם לא יצליחו, כי גם החיים ככה כמו שהם נפלאים. גם ברמה הרוחנית העמוקה שהחיים נפלאים בכל מקרה, אבל גם ברמה הפרקטית לגמרי, שאנחנו בני מזל, זה חיים, החיים הפיזיים שלנו פה הם מהממים בנוחותם ובאפשרויות שלהם, בחופש שלהם. רבק, חצי מהחדר הזה נוסעים לעוד עוד נעת.
אתה לא רואה על איזשהו קשר?
כמה הודים נוסעים לישראל, אני תוהה, מה?
אתה לא רואה איזשהו קשר שיש עם מתעוררות כזה קטן
לעבור ובכל... אוקיי, אז יש איזה היבט, נכון, יש איזה היבט מאחורי העניין עצמו של יוקר המחיה וזה, יש איזשהו היבט שאנחנו מרגישים שהוא כאילו מתעורר, של כל מיני ערכים שכאילו מתעוררים, כמו שוויון יותר, פתאום צץ שוויון בהפוכה כזה, לא מהסוציאליזם, הוא כאילו צץ מהקפיטליזם עכשיו, נכון? יש איזה, אנחנו רוצים שהנטל יתחלק, העוגה תתחלק בצורה יותר, אני לא אגיד הוגנת, כי אף אחד לא מדבר על הגינות, יותר, פחות חזירית, אני חושב, משהו כזה, שנחלק את העוגה בצורה פחות חזירית, כאילו משהו נגד החזירות, או נגד העיוות, או נגד הנפרדות החזקה, הנפרדות החזקה שאומרת, אני מיליונר שמרוויח כאילו 10 מיליון דולר בשנה, אתה מרוויח שכר מינימום, לא אכפת לי ככה זה, קפיטליזם, לי יש את המפעל, אתה עובד בו, נגמר הסיפור. הכל במסגרת החוק, יש דמוקרטיה, אתה רוצה, תצביע למפלגה הסוציאליסטית. כאילו, המקום הזה, יש משהו נגדו. נכון, זה הדבר הזה שעושים, מסכימים, יושבים ביחד, מדברים, כל אחד רשות דיבור, מסכימים, יש איזשהם ערכים של אחווה או פחות נפרדות, פחות חזירות, יותר אהבה, כאילו שעולים מתחת לפני השטח כביכול. ואני חושב שזה כן, זה קיים, אני מבחין בזה. אני חושב שהתודעה האנושית מתפתחת מאוד בעשרות שנים האחרונות, במיוחד בשני העשורים האחרונים. המהפכות הגדולות של ה-60s ושל כאילו כל המהפכות של המוזיקה וכל המהפכות האלה, זה לא מהפכה של מוזיקה או של, או של מיניות, זה מהפכה תודעתית, זה מהפכה שאומרת לעבר חלס, אנחנו עכשיו משהו חדש. ואני חושב שהמהפכה הזאת היא, אני לא יודע אם אפשר לקרוא למהפכה, כי פעם אחרונה שבדקתי את הסקרים של הפוליטים, אז אני שם לב שהפגנת המיליון יצאה, אבל כאילו מספר המנדטים של הליכוד וכל אלה הם אותו דבר בעיקרון, אז אני לא יודע בדיוק אם יש פה באמת מחאה, אנשים כאילו מוכים ומצביעים כנראה לאותו, באותו דפוס, לאותם אנשים. אז אני לא יודע אם זה מהפכה וכו', אבל יש איזו תזוזה תודעתית מסוימת בתוך המיינד המנומנם הישראלי שמעולם לא יצא להפגין על שום דבר. וכל העולם, נגיד המהפכות הערביות, כל זה. כן, יש איזושהי תזוזה בשנים האחרונות. אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה להגיד למה זה קורה. המהפכת התקשורת, האינטרנט, הבשלה כללית, אולי מתוך הנוחות הזאת שאנחנו כבר חיים ויש לנו הכל והכל נוח וכבר משתעממים וכבר לא צריך כל כך גם לעבוד, אז בוא נראה מה נעשה, יאללה יש איזו הפגנה, בוא נלך נמצא איזה משהו כאילו, ואז פתאום הדברים שהם, פתאום אולי יש איזה מקום שתשומת הלב פונה אל המקום הפנימי שהוא באמת רוצה טוב, רוצה אהבה, רוצה אחדות. אם אצל ההורים שלי למשל שלנו בדור הזה זה היה יותר לשרוד, ישרוד, שיהיה מספיק כסף, כאילו שהכל יהיה בסדר, שהמדינה תשרוד, שהצבא ישרוד, שהכל ישרוד. אז פתאום היום, כשההישרדות כבר היא די כלילה ברוב העולם, אולי פתאום עולה הכל הזה שאומר, אם הכל בסדר, אבל מה עדיין לא בסדר? אנחנו עדיין חיים כאדם לאדם זאב בעצם. אז אולי נעשה משהו כדי להרים את הקול הזה, לומר את הקול הזה. זה המהפכות האלה, וזה העניין הסביבתי שהוא מאוד מאוד עולה לתודעה, הרבה יותר מכל זמן אחר באנושות. האכפתיות הזאת כלפי כדור הארץ, כלפי בעלי החיים, כלפי אנשים, אדם וחברו, כל הדברים האלה, יש תזוזה תודעתית בהחלט. והיא חלק מרצף של, של, של התפתחות של התודעה.
יש להערה, יש לזה?
אני חושב שככל שלהערה דרוש מיינד כזה, מיינד מפותח ובוגר יותר, כן? לאנשים ברמת התפתחות מאוד ילדותית, שרק עסוקים בלאום שלהם, או במלחמות שלהם, או בהישרדות שלהם, או אני לא יודע מה, כל מיני אידיאלים דתיים, במובן הרע של המילה, הדת הפנאטית, אנשים כאלה לא יכולים להתעורר, הם לא קרובים להערה, הם צריכים להבשיל עוד הרבה הרבה. אז אפשר לומר שאנשים האלה, בין אם זה אנשים של העבר, או אנשים שחיים היום שהם ברמת התודעה הזאת, חייבים להתפתח. כאילו, אם האדם הזה הוא כאילו ההומו הכפוף הזה, כאילו, איך זה נקרא? הקוף האדם הכפוף הזה, אז הוא צריך להתפתח ולהרים את הראש ולתת לאיזה הפגנה או שתיים, בסדר, וקצת לשמור על העצים קצת, ולהציל איזה תרנגולת מבית מטבחיים, ואז הוא הופך להיות אדם טיפה יותר מפותח ובשל, והשלב הבא זה תרפיה, והשלב הבא זה מדיטציה, לפעמים זה גם הולך ביחד, ו... המיינד הקולקטיבי מתקרב להערה. אם בעבר הערה הייתה נחלתם של ממש בודדים, כזה אחד בכמה מיליונים, וזה עדיין מיתוס, עדיין אנשים חושבים שזה אחד בכמה מיליונים, אולי בתקופה הזאת זה כבר נעשה משהו שהוא יותר קרוב לקבוצות מסוימות של בני אדם, מפותחים. אני חושב שזה הולך לקראת מקום, שזה יותר ויותר נחלת יותר אנשים. בכיף. וליאור אמרה, הגיע הזמן לתת מהבועה, או אולי לא חייבים, הנה השאלה. תעזוב את זה. אוקיי. הללי. כן, שאלה פילוסופית בסוף, שאלת אולי. נעלמה השאלה. מה עושים? פגש אחרון לפני הקיץ, מה עושים? טוב. אז זו השאלה שאת רוצה באמת לשאול, לא הציטוטים של אושו עכשיו. בסדר? אז מיד. כן.
אמרת באותה הרצאה
עד שקופצים מהריק למלא. השתמשת במילה קופצים.
את קופצים מהריק למלא אמרתי?
כן. יש קפיצות בעבודה הרוחנית או שזה באופן של נגיעות?
מה זה נגיעות?
נגיעות במקום מסוים של נעלם. הזדמנות עליה ועד שמתפרק. או שזה באופן של קפיצה. השתמשת במילה קפיצה של נגיעות.
אני חושב שיש גם נגיעות וגם קפיצות. בתהליך שתיארתי, של תרפיה ומדיטציה, למשל, נגיד לגבי מיניות, ונגיד הבושה, הבושה במין ובמיניות ובגבריות ובנשיות וכל זה. אז למשל שם, אולי זה יהיה, במקרה שלי, אולי אני יכול להגיד שזה יותר מה שאת קוראת לו נגיעות. זאת אומרת, לראות משהו, ואז לראות עוד משהו, ואז לעבור דרך משהו, ואז זה כבר פחות חזק, ואז זה כבר פחות, ואז מין לא קיים כזה, ואז זה מדי פעם עולה, כאילו, וזה שמין התפוגגות של העניין, ואז זה לא רלוונטי, כי מה שאני רוצה זה הערה, אז מה זה משנה, יש איזו התפוגגות איטית של איזשהו עניין, זה קורה בחלק מהתחומים, ללא ספק בחלק מהאשליות של המיינד ככה זה עובד, זה מתפוגג לו לאיתו, ויש קפיצות, יש קפיצות גם בתהליך של ההבשלה עצמו, הפריימל, שזה סדנת הילדות, בשבילי זה היה קפיצה, חד משמעית, זה לא היה שום נגיעה, זה היה קפיצה, נכנס לי לשם אדם שחשב שהילדות שלו הייתה בסדר, ויצאתי משם אדם שיודע שהילדות שלו הייתה חרה. זה הקפיצה המוחלטת, זה היה צניחה, צניחת מדרגה, או עלייה בעצם, כי זה בעצם התעוררות לאמת מסוימת. אז הייתה שם קפיצה ענקית, זאת לא הקפיצה של ההערה, אבל זאת קפיצה תודעתית מדהימה שמשנה את החיים לחלוטין, בבת אחת. אז הנה קפיצה, וכמובן ההערה עצמה היא תמיד קפיצה, היא תמיד קפיצה, היא לא, שם זה לא נגיע, שם זה לא עוד משהו שמתרקח ואז עכשיו התרקחתי ואני כולי רחרוחי כזה, זה קפיצה מוחלטת, זה מעבר, זה לראות, כאילו היית מול המראה ואתה מתמזג איתה, כאילו זה תמיד כל מה שהם דיברו עליו, המורים הרוחניים היה מולך, היה שם, כאילו, אהבה גדולה, אחדות, זה היה שם רחוק. פתאום אתה עושה כזה, זה אני? זה קפיצה מדהימה, זה אני? כאילו, ככה זה? אז זה קפיצה תמיד, תמיד זה קפיצה. אז תתכוננו לקפיצה ותחבורה ציבורית. זה להתכונן בהודו, כן, לקפוץ על הרכבת, לקפוץ מהרכבת, כן, רק במהירויות נמוכות, כי אחרת לא יהיה מי שיגיע בסוף, צריך להתגלגל את הכל מחדש עם עוד פריימן מחדש.
אפשר לסבור מעגל עם מה שהתחלנו מלכתחילה בפעם בצ'אט או עם האוטובוס.
טוב, תספר לשנייה.
אז אם כבר רוצים לעשות את הקלט הזה, לעשות את התאונה,
כן.
אם כבר תחבורה ציבורית, אז ההמלצה היא לחכות, להיכנס לאוטובוס, ואז לחכות בדלת האחורית, ואיך שהדלת הולכת להסדר, לקפוץ החוצה, ולהיתקע. זה ההנחיה.
כן? מה עלית? שאני נתקעת באוטובוס?
אני צריכה להיתקע, ואז האוטובוס ימשיך ואתה בחוץ.
זה מטאפורה שלי? לא, אתה תפסת את זה לא נכון. לא יכול להיות. כזה אגרסיבי?
לא, זה מטאפורה למה תעשה אם זה יקרה.
מה תעשה אם תתפס בדלת של האוטובוס? מה יקרה?
תתפס.
כן. אז מה יקרה?
לא, אתה צריך כאילו, המטרה הייתה כאילו שאתה צועק, כאילו אין לך אוויר, צועק.
נדמה לי שגם זה לא פרשנות נכונה למה שאמרתי. בקיצור, יש פה איזו מטאפורה שנתתי לפני שנתיים שלוש, שהובנה בכמה צורות שגויות. והרסה לאנשים את התהליך הרוחני שלהם, כי הם מבינו את זה לא נכון. וליעד, אתה כמובן אחראי, או צביקה, אתם אחראים למצוא את הציטוט, ולשים אותו בשרשור חדש, ושנעביר את הנקודה. בסדר? בכל מקרה, הקשר לתחבורה ציבורית הוא נשאר תקף. כן, גבי. נזכרת ושכחת שוב?
לא.
נזכרת וזה נשאר? צריך לזכור עם הדברים האלה. השאלות נעלמות כל הזמן, בסוף נעלמות ולא חוזרות, זה מאוד מסוכן.
זה לא תחזרה.
אוקיי.
לגבי פחדים, אם יש לי איזשהו משהו, כרגע המים שלי חושב שהוא רוצה לעסוק, ולא פתוחה עם המים רוצה לעסוק, שזה באמת משהו שכאילו אני רוצה לעסוק.
כמו לזכור דירה בצפון ולעשות רטריט של חודשיים? אה, משהו אחר?
משהו שטותי, כאילו איזשהו סתם, אני אתן דוגמה ללמוד ונגן איתה.
אוקיי, עכשיו מה הבעיה עם השאלה? כשהיא כללית לגמרי, אני בכלל לא יכול לענות. כשהיא דוגמה פיקטיבית, אני אענה לדוגמה הפיקטיבית, אבל זה מסוכן, כי אולי היא לא תקפה לדוגמה המקורית. עכשיו אני שואל את השאלה אם את רוצה לשמוע את התשובה הלא ממש בטוח נכונה, או לשאול את השאלה המקורית. כאילו, הדבר עצמו.
טוב, אז יהיה שיתוף.
לבחירתך.
סבבה, אז... אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, זה בקיץ אני נסוע לצפון, של התבודדות. מתמודד עם הפחד שלי מלהיות לבד, ובלי אנשים, ובכלל נמאסתי קצת מאנשים, אז אני לא רוצה לחשוב אנשים. עכשיו, שהתחלתי לחשוב מה אני אעשה שם, מה זה אני אעשה שם, אז התחלתי לחשוב מה אני אקח. ואז אמרתי, כן, פשוט, לקחת לקחת זה, כל מיני דברים שכאילו שכל הזמן רציתי כאילו לעשות אותם ויש לי איזשהם חדים לי להתמודד איתם מסוגים שונים ואז אני תוהה כאילו מין בעצם כאילו זה כאילו בריחה לקחת את הדברים האלה או שזה לא בריחה כי אז אולי אני כן
קוראים איתם אז הגיטרה זה עניין?
לא, גם
האם לקחת את הגיטרה לרטריט זאת בריחה או
שזה תהיה התמודדות עם איזשהו פחד או אם זה תהיה בריחה כאילו מהלבד הזה מהלא לעשות כלום יש לנו כלום לעשות של מוות
כן
או שאני אקח את כל מיני דברים, וכאילו פשוט אנגים את זמני במסווה של אולי התמודדות מתחדים, או שלא.
אני הייתי לוקח... כשהייתי מתכנן לעצמי, אם הייתי מתכנן לעצמי רטריט כזה של חודש-חודשיים, הייתי מנסה ללכת לפי שני קווים מנחים. קו מנחה אחד הוא מה הכי טוב לתהליך הרוחני שלי ובדרך כלל התשובה תבוא מהבטן כן או לא האם לקחת את הפלייסטיישן כאילו לרטריט וכל היום כאילו להתמכר לזה האם זה הכי טוב לתהליך הרוחני שלי לרוב האנשים לא אולי כן יש כאלה שכן כאילו אולי, אבל לא יודע אבל בדרך כלל התשובה תהיה די ברורה לא גיטרה שזה לכאן או לכאן כן אפשר למדוד כאילו עם הזה אז השאלה הראשונה, האם זה טוב לתהליך הרוחני שלי או לא? ולשמע את התשובה. שאין לי תשובה על זה, זו תשובה על כל דבר לגופו. הדבר השני...
מאוד מעורד בפלייסטיישן.
אמרתי שיש אנשים שצריכים לקחת פלייסטיישן. כן. למשל, מישהו שיש לו טריפ עם תחרותיות, שכל מה שמנצחים אותו, אז הוא נכנס לאטרף, וכאילו עולה לו מיינד פאק ומיינד אטק כזה, והוא נרס לו היום. אז טוב מאוד שהוא ייקח פלייסטיישן, יפסיד כל הזמן בטניס עם הווי או מה שזה לא יהיה, ואז הוא יתמודד עם הדבר. במקרה שלו, זה טוב. אז הדבר אחד זה, האם זה טוב לתהליך הרוחני שלי או לא לקחת את זה, לעשות את זה. דבר שני הוא, אני הייתי נוקט באיזושהי גישה של אהבה עצמית. זאת אומרת, שאני לוקח את ה... אני לוקחת את הילדה הזאת, החמודה, הסובלת, לרטריט, לראשונה, משהו חדש, גם מרגש, גם מפחיד, גם אותנטי, גם אמיץ, גם משמח, אבל גם קצת עצוב, משהו משמעותי מאוד. אז אני לוקחת את הילדה הזאת, אז אולי מגיע לה, אם עוד רוצה גיטרה, כאילו, את רוצה גיטרה, אולי תשאלי אותה, כאילו, את הילדה, את רוצה גיטרה ברטריט? אני רוצה רק לנגן מדי פעם, זה קטע גיטרה. ותגיד, הפלייסטיישן לא. משהו כזה. כאילו משהו שקשור יותר לאהבה עצמית ועדינות. כלומר, רטריט לא צריך להיות, לא צריך כאילו להזמין מיטת מסמרים של פקיר הודי ולישון עליה כאילו, וחדר שאין בו כלום ולפנטס את הגיטרה. זה לא, לא המטרה. אני חושב שאפשר לעשות רטריט מאוד טוב עם מדיטציה אינטנסיבית וטוטליות והתבוננות ולבד ושתיקה עם גיטרה ולנגן את הגיטרה, וגם עם מחשב שמשהו משמש לראות מורים רוחניים ביוטיוב ולעשות פלייליסטים של המדיטציית מוזיקה שאמרתי, ועם עוד אביזרים ואביזרים שונים. כן, בלנדר לשייקים ירוקים נגיד, אני מתחילה. כן. זה עונה לך? חושב שתוכלי...
זה נושא בראשי.
כן? אפשר לדבר על זה עד אז. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה... לא צריך לקחת את זה יותר מדי כבד. זאת אומרת, החשוב ברטריט, זה ברטריט מהסוג שמתכננת, זה טוטליות, לא לבזבז את האנרגיה, כאילו לא ללכת למקומות האלה של לדבר עם אנשים ולברוח כל הזמן, לא לתת את האנרגיה לשם, לא לתת את האנרגיה לחיפוש, לטוטליות, לאותנטיות, למדיטציה, לנסות לעשות איזה שילוב נבון בין אורח חיים שהוא שקט ותומך מדיטציה לבין מדיטציה. כן, לא כל הזמן למדות כאילו בצורה לא הגיונית, כאילו אפשר, אם אתה מרגיש את המשיכה לזה, כן, אבל אם אתה עושה רטריט של חודשיים, אז לעשות איזושהי מזיגה נכונה של מספיק מקום מדיטטיבי יחד עם איזשהו אורח חיים שתומך בזה ושהוא נעים ושהוא מחבק. כאילו צריך לזכור שיש משהו בתהליכים הקשים של להלקוט את עצמי ולמנוע מעצמי וזה, שזה לא במיוחד תומך, כי זה בעצם רק... מה, זה אותו דבר, זה החוסר האהבה העצמית הזה שאנחנו ממילא מתמודדים איתו. בסדר? להיות אוהבת ועדינה, טוטלית ונחושה. וזהו. בסדר? עניתי? טוב, אנחנו נקרא סיום, נסיים בשאלה הפילוסופית.
השאלה בקצרה היא, מי הוא זה שבוחר? מעניין אותי לדעת, מי הוא זה שבוחר? האם זה אני האשלייתי? ואז אומר שכל בחירה היא סוג של אשליה? או האם זה אותו מתבונן שכל בחירה היא בעצם הבחירה הכי טובה? שיכולה להיות, כי הוא בא ממקום עמוק ואמיתי. זאת אומרת, הבחירה באה מי זה זה שבוחר, כאילו מי זה שבוחר?
כן, התשובה היא שזה באמת פילוסופי.
כן,
זה באמת פילוסופי. כי לגבי העץ אין לך שאלה. לגבי העץ, האם הוא בוחר להפיל את הפרי שלו בדיוק בעונת הסתיו כאילו, ולהצמיח את הניצן שלו בדיוק באביב, אתה לא שואל. די ברור לך שיש איזה אלוהים כזה שעושה את זה, אם בכלל, או שזה כך קורה פשוט, it's like this. כן, אבל שאני לוקח את ה... לא, שאתה לוקח את ה... זה ושם את זה, לוקח את הכדור הזה ושם אותו כאן, כאן כבר מתחילה להיות שאלה גדולה, מי הבוחר? כאילו העץ זה קורה לו, אבל מי כאן הבוחר? וכן, אכן יש אשליה שאנחנו בוחרים כל הזמן, זה כל הסיפור. מצד אחד אפשר להגיד שיש לנו אשליה שאנחנו בוחרים, מצד שני, אני יכול להגיד עוד דבר, שבאשליה אנחנו באמת בוחרים. בעולם האשליה אנחנו באמת בוחרים כל הזמן. אז לכן, אני לא... עכשיו, כל הדיון על זה הוא באמת פילוסופי, זה באמת לחשוב על זה ולהגיע למסקנה. או שאני הבוחר או שאני לא בוחר. ואז אמרתי שני דברים, אמרתי שאנחנו שאנחנו בוחרים, שאנחנו יש לנו אשליה שאנחנו בוחרים כל הזמן, ואז אמרתי שבאשליה שאנחנו חיים בה, אנחנו באמת בוחרים כל הזמן. בואו ננסה לפצח את זה. זה מאמץ מנטלי מתיש. ומה שאני, אני רוצה להגיד, לענות לך אחרת, אני רוצה לענות לך שהשאלה עולה בך, זה טבעי. זה נראה לי אצל כל סיקר, אצל כל מחפש, השאלה הזאת מתישהו עולה, בין אם הוא שמע מורה שמדבר על זה, או זה פשוט עולה לו, רגע מי בוחר. כאילו, אם אני יושב ומתבונן ככה, מחשבות עוברות, ואחת מהן אומרת, אני רוצה גלידה. אז מה, מי, כאילו, מי בחר? אז היא בחרה, מי בחר שהיא תעבור, ואז אם אני עכשיו קם למקרר ולוקח את הגלידה, אז אני בחרתי, או ש... מה, איך זה עובד? או שהגוף הזה קם ולוקח את הגלידה עכשיו? כאילו, מי, מה נהיה? אז השאלה היא מאוד מוטיבית שהיא תעלה. ובשבילי, בתור מחפש, אני אענה יותר בתור מחפש, זה יותר, יותר טוב, אני חושב. בתור מחפש, התשובה שלי הייתה שאני הבוחר עד הודעה חדשה. זאת אומרת, כל עוד אני חי באשליה שאני הבוחר, אני לא אשקר ואגיד שאני לא הבוחר, אני הבוחר. ואני בוחר לנסוע להודו, להיכנס לאשרם, להירשם לאשרם, להיכנס לאשרם, לשבת בעולם המדיטציה, ואז לשבת שם, sitting silently, doing nothing. אני בוחר את כל זה. אני בוחר לעשות דרך טוטלית אל ההערה. אני בוחר לעשות רטריט מדיטציה בצפון, ולא להישאר עם המיינדפאק שלי בתל אביב. אני בוחר את זה. בסדר? ואני בוחר ובוחר ובוחר. ואז, כמו שאמרתי על האמת, על האהבה, עד בסוף תגיע האמת. אם האמת היא שיש בוחר, אז אני יהיה בוחר, ואם האמת היא שאין בוחר, אז לא יהיה בוחר. כמו עם האהבה, אם אני אגלה שהכל זה אהבה, אז זה אהבה, ואם אני אגלה שהכל זה שנאה, אז שיהיה שנאה. זאת אומרת, האמת חשובה כאן. אני רוצה את האמת. את האמת הבלתי אמצעית שאני אראה, לא מה מורים הרוחנים אמרו, לא שאני אבין משהו, לא שאני אסוף לי במחברת, ובזה כן מה שהוא אמר אני גם יודע, לא זה, אני רוצה את האמת שאני, לא, שאני חסום בפניה. האמת שאני עומד בינה לביני, שהאני שלי עומד בינה לביני, את האמת הזאת אני רוצה. ואם בסוף יש, אני רוצה, ראית? אני רוצה את זה. ואם בסוף זה יתגלה כלא רוצה, כאין רוצה, אז אין רוצה, ואם בסוף זה יתגלה כיש רוצה, יש רוצה, ואני יכול להגיד לך, ללחוש לך בסוד, שבסוף זה לא משנה. בסוף זה לא משנה, כאילו, אני, באמת, אני, לעצמי, אין לי תשובה על זה, אם יש רוצה, מי הרוצה, אני לא... It's like this. בסוף זה הופך להיות כמו העץ. בסוף זה כמו העץ, כאילו, זה נושר, זה עולה, זה זה, כאילו, יש רוצה, אין רוצה, זה פילוסופי. בסוף זה כמו העץ.
כמו אותם מחשבות שאם אתה הולך אחר, אתה פשוט אומר משהו.
כן, יש מחשבות, כן, יש מחשבות כאלה, רוב המחשבות, תכלס. מישהו רוצה עוד להגיד משהו? אנחנו, נרדמת? אני פה מתכנן איך להאריך את הפגישה בשביל השאלה שאני נוסע. אז בואי רק נגיד את זה, אני נוסע, כן. רציתי שנדבר על זה ונבכה. אני רואה נורא שמחה, כאילו, מהאפשרות לבכות. היה היום יום טוב, בכיתי כל היום, הוצאתי את כל הכאב, ואני שמח כל כך. אני בוכה ושמח תוך כדי זה שאני בוכה. יש מצב כזה. יש מצב כזה, פשוט אמרתי לך, עכשיו אנחנו נבכה, ואת כולך זרחת לרגע מאושר. אז אמרתי שיש מצב כזה של אני בוכה, ואני שמח מאוד שאני בוכה.
אני לא יודעת מה להגיד. אני התחלתי שוב לחוס
עליך. אוקיי.
זה כבר הווה. אהה. איך אתה עוזב את צאן מירה לך?
איך אומרים לך? תראה, כבר זה בטעם.
אף אחד לא נראה
אובלן. שרית לא נראית מוטלת במיוחד בעניין הזה.
אבל לא עוזב אף אחד.
כלומר?
אני נוסע, אבל זה לא עושים את זה. טוב, אני לא...
מי עוד?
אבל אני שמחה.
רגע, היא שמחה בכלל. למה את שמחה?
שמחה בשבילך.
בשבילי?
אין לי, זה לא... מה? זה נפטר אצלי, זה מדברת לא מפה, מפה.
כן, מישהו, שאלת משהו? מישהו עוד... מה שאלת? מי עוד עצוב? מישהו רוצה? ליד עצוב?
ממש.
עצוב קצת. רגשות נוספים?
זה לא רק עצוב, זה ממש... זה כמו אני משתמש באור שלך כמה ימים, ואז הוא יורד, ואני אומר, טוב, באמת, עוד פעם אני יוכל להיעזר בזה. ככה
אנחנו
עובר שבוע אחר שבוע, ועכשיו אני צריך להתגיד בלי האור הזה. זה מעניין לראות את זה. מצד שני זה מלא את העצב הזה, את הרגשת הנטישה. כן, זה מזרחת.
את יודעת, הללי, אושו, הוא היה מורה למיליונים. הוא החליט שהוא המורה של העולם, הוא החליט לצבור אנשים, והגיע בסוף לאיזה מיליון סניאסים, או משהו כזה. מי יודע כמה עוד קראו אותו ושמעו אותו. והוא לא עזב מעולם, רק שהוא מת. הוא לא עזב. הוא היה שם, הוא גר באמצע אשרם, כל ערב עם אותה גלימה ותרבוש והמשקפי שמש ועוד שעתיים לדבר. הוא לא עזב, הוא לא יצא לחופשה מעולם. הוא, כשעברו לרג'ניש פורם לאמריקה, כשהם עברו לאמריקה, אז הוא לקח איזה שנתיים של שתיקה. הוא חי באשרם והוא היה איתם כל הזמן, הדמות הזאת, הגורו הזה שכולם צריכים. הוא לא עזב את צון מראיתו. הוא היה שם ורק שתק שנתיים. מסכן, זה האפשרות היחידה שלו לחופש. לחופשה, כלומר, חופש היה לו. חופשה זה האפשרות היחידה.
לילי?
לילי נסע לחול פעם, לטורקיה, אני חושב.
שבוע.
אבל יש גם חגים ומועדים שהיא, לא, המתנס סגור ואין זה, אין סאצ'אנג.
שבוע.
פסח אולי שבועיים?
שבועיים.
לא יודע. אז הנה גם אותי. חודשיים היא לא עשתה את זה, היא לא עשתה את העוול הזה לכולם. אני רוצה להגיד שככה, ש... טוב, קודם כל אני נושא הזאת המציאות, זאת החלטה שקיבלתי. ולגבי צון מראיתי, לגבי הקשר של המורה תלמיד שבעצם יש כאן, אני רוצה להגיד שהקשר הזה הוא לא קשר של master disciple, של מורה ותלמיד מסורתיים, שבהם אני לוקח תפקיד שבו אני מחזיק את היד של של התלמיד והולך איתו את כל הדרך ואסור לעזוב. נגיד אושו עשה את זה ככה, הוא לקח להרבה הרבה אנשים את היד, יד גדולה, 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 חזקה של אבא גדול עם זקן, והם היו קטנים, קטנים, קטנה, והחזיק להם את היד, ולא עזב, לא עזב עד הסוף, עד שהוא נאלץ, מת, הגוף מת, מסכן, הוא נאלץ כאילו ללכת, ואז הוא השאיר את הוידאוים ואת כל האשרם ואת כל הספרים, וגם כן נשאר, היד הגדולה נשארה באיזשהו מקום. ואני רוצה להגיד שזה מאוד, אתם יכולים לראות מהסגנון דיבור שלי ומהצורה שאני מופיע וצורה שאני מדבר, שזה לא ככה, זה לא מין סגנון של גורו כזה. זה סגנון, זה סגנון הוראה שנותן קודם כל את את כל האחריות והכבוד והאמון בתלמיד עצמו. זה אומר שאני בעצם במשתף שעשיתי דרך לבד, בלי גורו. בעצם, עשיתי מורים, כל מיני מורים השתמשתי בהם, אבל הדרך שלי עשיתי לבד, בלי יד שהחזיקה אותי. ואני משתף בזה, ואני בעצם אומר שזה אפשרי ככה, ואני גם... ואני גם סומך... רגע, ואני סומך גם על התלמידים, שיש להם את הכוח, וליצור את הדרך שלהם בעצמם. ואני סומך עליהם ש... אם שמול קושי כמו שהמורה עוזב, או כאב ראשוני של נטישה, או קושי בהתקדמות בדרך ומציאת הדרך, או כל מיני דברים כאלה, אני סומך עליהם שהם ישתמשו בזה כדווקא כקרש קפיצה. כלומר, כאן בא פה איזשהו תרגול בעצם, בוא נהיה לבד בלי המורה חודשיים. וזהו, כן.
אבל אתה לא בשביל זה נושא. זה, אבל הנושא...
ברור שלא.
אבל לא נוסע בשביל לתת לנו את הקרש קפיצה. זה בשביל עצמך.
נכון.
אוקיי, ואז אתה מוצא כל מיני בעצם רווחים
שאנחנו נרוויח. אז תשכח את הנוצר. כלומר, אני בעצם נוטש, אני אב אכזרי שנוטש את ילדיו, מצפונים מציק לי, ועכשיו אני מנסה להתחמק, כמו שההורים שלנו עשו. הם לא הודו בזה מעולם.
וסומכים עלייך, ותחדו
להם. כן, ההורים שלנו, נכון, ההורים שלנו מעולם לא אמרו את האמת. הם מעולם לא אמרו שהם בעצם נטשו. אפילו אם הם היו שם פיזית. הם מעולם לא הודו שזה היה. אולי חלקם כן, אבל בעיקרון, אז הם לא הודו. אולי כשהיינו גדולים כבר הודו, אבל אז הם לא הודו. נכון? שהם בעצם נוטשים, שהם בעצם לא רואים אותנו, שלא אכפת להם, שמנצלים אותנו בשביל הצרכים הרגשיים שלהם. הם לא הודו מעולם. כל מה שנשאר להם זה רק הצדקות של הנקיפות מצפון אולי.
לא, האמת היא שאני גם שואלת, איך יותר חשוב לך לנסוע מאשר למלא את השליחות?
על אלי, אני, כשאמרתי, כל מה שאמרתי על, על זה שאני סומך על התלמידים ושאני, שזאת ההוראה שלי, שכל אחד יכול ואפילו חייב לעשות את הדרך בעצמו ולעמוד לבד מול החיפוש ומול העולם, זה לא היה תירוץ. ואני לא צריך להשקיד את מצפוני. מצפוני אינו מייסר אותי בלילות. אני, כשאני אומר את זה, אני באמת מתכוון לזה, אני באמת מתכוון שאת ספציפית אמרת אולי לך זה הצליח ולי זה לא הצליח. אני באמת, באמת מאמין בזה בלב שלם, ולא רק מאמין אלא גם יודע שלך יש את כל הכוח וכל האפשרות לחוות, לעשות תהליך רוחני אותנטי ומשמעותי בלעדיי, ואפילו טוב שזה יקרה לך. טוב שאני הולך לחודשיים. אני מאמין בזה בלב שלם, זה לא תירוץ. אוקיי. כן. כן, אני חייב להגיד, אבל שמאוד מאוד ניכר, שכבר דיברנו על זה, מאוד מאוד ניכר שהכעס שעולה בך, זה כאב שבעקבותיו כעס, כמו תמיד, תמיד מאחורי הכעס יש כאב, הכאב שבעקבותיו יש כעס, זה כאב ראשוני. זה נכון, אתה נוטש, אתה נוטש, לא אכפת לך, מאחורי זה יש, אתה נוטש, לא אכפת לך, אתה עוזב את מי שאתה מטפח אותו ואתה עוזב אותו פתאום. כן? בכלל יש את העוזב, את הדבר הזה. וזה בהחלט מקום לעבודה. ולא לשים את זה בצד, להגיד, לא, לא, הוא כן אוהב, הוא רק הולך, לא להשתמש בזה. אם את מרגישה את זה, כל עוד זה שם, תשים את זה עבודה. עבודה זה לראות את המיינד, לראות את המחשבות שיש שם. הלאה, אז יש גם איזה נקמה קטנה. בסדר. קטנה גדולה. אני בניתי על הסביך של עובד, זה לא, המשידה לא, לא הורס לי את הערב. בסדר, בסדר, זה נמצא שם, זה נמצא שם, המקומות הרגשיים האלה נמצאים שם של הכאב, הכעס, ואפילו הנקמה. תני להם את המקום שלהם, לתת להם את המקום זה לראות אותם, לראות בדיוק מה הם, אם עדיין לא ראית בבהירות את החלקים. את יכולה להרגיש אותם, וזה אומר לבכות ולכעוס, לבכות ולצרוח, ולהרביץ, לא לי. לא לניקו, לא, לא, כולנו אחד, לקרית. אפשר לעשות אום מדיטיישן, ששם מוציאים אגרסיות, דיינמיק מדיטיישן, ואפשר לבד, אז להיות עם הרגש, לראות את המיינד, לראות את הרגש, וכמובן מדיטציה. תני לעצמך את המקום והזמן בחודשיים האלה, ואני יודע שאת תתני, תני לך אותם יפה, את המקום והזמן לשבת ולהתבונן בהכל, להתבונן במיינד הזה, בכאב הזה, לא שהוא ילך, לא שהוא ייפטר ולא שהוא ייכחד, אלא לתת לו את המקום, זאת האשליה, זה הסבל. קוויו נסע להודו. עזבו אותי שוב, מה שזה לא יהיה. טוב, תני זה את המקום. כן.
הייתה לי מחשבה כזאת, קפצה פעם, ונסתם זה השלכות של התפיסה שלי, של למה הצורך לנסוע לחו"ל, מה חסר לו ברחובות?
מה חסר לי ברחובות? אני גר ברחובות.
זה כאילו בתפיסה שלי, ברור שברחובות חסר לו משהו, הוא צריך לנסוע לחו"ל כדי להשלים משהו.
אני
מחשבת ספק כזאת לגבי ההערה שלך.
אתה רוצה צחוק? אתה משווה את רחובות לדרמסלה?
אנחנו לא נשארנו
מקום,
למה
הצורך? העדפות קיימות, העדפה. אני עדיין אוהב יותר קפה מאשר תה. זה כאילו, כל החיים היה ככה. יותר קפה, תה, זה נראה לי דלוח כזה. רק שאני חולה. ויש לי אהבה גדולה להודו ולטייל ולהיות בלי לוז ובלי, כמו שאמרתי, להיות ולא להיות במובן הפרקטי של המילה. וכן, אחרי זה אני נוסע לתאילנד ואני בכלל חוזר הביתה כי גרתי בתאילנד ואני אוהב את תאילנד. אז העדפה קיימת, וההנאה מהריגושים או מהטיול, הכל קיים באופן טבעי לחלוטין. מה שהופך אותי בעצם לחופשי זה שאני לא הייתי סובל אם לא הייתי יכול לנסוע, אם הייתי נשאר ברחובות. קשה להאמין, אבל אפשר להיות ברחובות ולא לסבול. אז לא הייתי סבל, הייתי, אם נגיד לא היה כסף, או לא הייתה אפשרות, או גבולות היו נסגרים, או שהייתי מחליט שאני מורה רוחני, ואני לא יכול לנסוע, שהתלמידים שלי חייבים אותי פה, אם אני עושה הפסקה של חודשיים, אני מחבל לאנשים, הם יתמוטטו, ואני לא יודע מה יקרה, והם יאבדו את ההערה, ודרכם תובד, אם הייתי מגיע לאחת מהמסקנות האלה, ולא הייתי נוסע, אז לא הייתי נוסע. הייתי נשאר פה, והייתי, כמו שאתה רואה אותי עכשיו, כאילו, בדרך הסביך, כאילו, הכל היה נשאר אותו דבר.
כמו שאני אומר, זה השלכה מעצמי, מהנשילים, שאני מסתכל על זה, שחסר לי משהו.
כן. לא, לא. מתוך מלאות, יש, מתוך מלאות בהחלט יש הרבה רצון לשחק ולחוות דברים ו... ולטעום את כל הדברים וליהנות, אין שום בעיה עם זה. ההבדל היחיד הוא באמת שזה מתוך מלאות ולא לשם מלאות. מתוך מלאות ולא בשביל לקבל את המלאות. זה, it makes all the difference. סנדי זהב, כלב זהב. הנה, כלב זהב. תודה רבה. שיהיה לכם קיץ מקסים.
השעה
11 כמעט. אנחנו, יש וידאו חדש באתר, בעמוד הראשי, מאחד הפגישות הקודמות. שלוש הפגישות הקודמות שהיו החודש, שכולן היו, אני חושב, מעניינות וחזקות מכל מיני בחינות, כולן על הרשת, אפשר להקשיב לפגישה המלאה.
את זאת תעלה לפני שאתה נסלו?
כן, אני אעלה אותה, בימים הקרובים. ונפגש כאן בתחילת ספטמבר, אני לא יודע אם זה יהיה כאן, אנחנו נראה כאן או במקום אחר. מה שיהיה, אנחנו נתאם, יהיה מייל, מי שבמקרה אין לי את המייל שלו ברשימת תפוצה, הוא לא מקבל מיילים כל שבועיים או שבוע, למשל שרית, יש לך כבר? יש לי, קיבלת, אז מוזמן לשלוח, וזהו.
אתה יכול להיפגש?
זה ממש חופש גדול מתחילת שנת הלימודים, ספטמבר.
כן, כן, אנחנו עכשיו בעצם יוצאים לחופש הגדול כמו מקום בתי הספר יסודיים. בדיוק עכשיו, מחר היום האחרון של הלימודים, וחוזרים בתחילת ספטמבר, כבר לא כיתה א', כמה פה היו אחרי רטריטים למיניהם.
יש שיעורים לחופש.
הקייטנה של החופש. היא מדיטציה דינמית, מדיטציה בישיבה, מדיטציה עם מוזיקה ודרך רוחנית אותנטית וטוטלית בלי מורה, בלעדיי, אולי מורה, אבל בלעדיי.
אתה תמשיך להגיד בפורש?
אני אהיה זמין חלקית, במיוחד בחודש הראשון. בחודש הראשון הוא יהיה יותר אינטנסיבי, השני אני אהיה יותר זמין. אני אגיב בפורום, אבל אל תתפלאו אם זה ייקח שבוע. אני מקבל את הביקורת. גם על זה מצפוני לא מייסר אותי. מה לעשות? חסר מצפון.
חופשי שבועיים.
לא מרגיש את ההבדל.
טוב, תודה.